טוב, אנחנו נדבר היום על אמונה. מה זה אמונה? למה אמונה? ואחרי השיעור אפשר לדבר, לשאול, כמה שתרצו. נתחיל בסיפור של רבי נחמן. רבי נחמן סיפר סיפור כזה. פעם אחת היה יהודי עני, שהיה בעל משפחה עם הרבה ילדים, בכל שנה, כמו בסיפורים של פעם מאירופה, הוא היה סוחר את בית המרזח מהפריץ המקומי. והוא התגורר שם עם המשפחה שלו והתפרנס מהסחירות. בכל שלוש שנים, כשנגמרה תקופת הסחירות, הפריץ הכריז מחדש על סחירות נכסיו לכל המרבה במחיר. אבל אף אחד לא התחרה עם היהודי העני, כולם ידעו שהוא העני, גם היהודים, גם הגויים, עזבו, אמרו, יש עוד נכסים, יש עוד דברים, הרי זה ברור שכל אחד שיבוא להתחרות איתו, אז יפיל אותו וחבל לזרוק אותו ככה סתם, חבל עליו, אף אחד לא התחרה איתו. פעם אחת, בדיוק במועד ההשכרה של הנכסים, הגיע איזשהו יהודי מאזור אחר, ובדיוק הציעו את הנכס הזה לכל המרבה במחיר, והוא הציע מחיר יותר גבוה. אמרו לו כל האנשים שם, תשמע, למה אתה מתחיל איתו, תחפש משהו אחר? אמר, לא מעניין אותי. כמובן הוא לא התעניין בגורלו של המזכיר הישן, ובאמת סילקו אותו משם, ונאלץ לצאת באמצע החורף עם כל הילדים שלו לרחוב, איבד את מעמד הפרנסה שלו. קיצור, נעשה פה עוול, בלי טעם ובלי ריח, סתם באכזריות. ואותו יהודי שנכנס עכשיו, היהודי החדש, שלקח את המקום, עד אותה תקופה, היה נשוי הרבה שנים, לא היה לו ילדים. באותה שנה שהוא עשה את העוול הזה ולקח את בית המרזח, נפקד, נולד לו בן. וזה דבר שהיה מפליא את כל מי ששמע. לא מספיק שהוא עשה כזאת עוולה, עכשיו הוא קיבל עוד פרס משמיים, שיוולד לו בן אחרי הרבה שנים שלא היה לו בן. זה הסיפור שרבנו סיפר. וכשהוא סיים את הסיפור, וכאן מגיעה הנקודה המשמעותית, הסיפור הזה הוא קצת תמוע, הוא קצת מוזר. רבנו סיים את הסיפור ואמר את המשפט הבא. משפט מאוד חשוב. והנה, כך מנהיג השם יתברך את עולמו. שומעים את הסיפור? רבי נחמן אומר, ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מוזר. אם נסתכל בסיפורים אחרים של רבי נחמן, גם הקצרים, גם הארוכים, אז בדרך כלל, כמו שאנחנו מצפים, הסוף הוא טוב, החתן מוצא את הכלה, כל מי שנאבד מוצא את מקומו, הכל חוזר למקומו בשלום, המלאכים חוזרים למלכות שלהם, הכל מסתדר. כל הסיפורים של רבי נחמן, הסוף הוא טוב. ופה בסיפור הזה הסוף הוא לא טוב, הוא מוזר, הוא מעצבן. מה זה הסיפור הזה? מה אתה בא להגיד לי? ואתה עוד מסיים במין עקיצה כזאת, מה אתה רוצה? איפה היושר? איפה הצדק? איפה ההיגיון? רבי נחמן אומר, תקשיב, אני לא סתם מספר לך את הסיפור הזה בטעות. כך מנהיג השם יתברך את עולמו. מה זאת אומרת? אנחנו מאמינים, יסודות אמונתנו, שהקדוש ברוך הוא, כמו שאומרת התורה, הוא אל אמונה ואין עוול. מה שהוא עושה, הוא עושה ביושר, בצדק, יש שכר ועונש, שכר לטובים, עונש לרעים, הכל זה ביושר, כל דרכיו משפט. זאת האמונה שלנו. ובאמת, כל הסיפורים של רבי נחמן, כל התורות של רבי נחמן, הוא מדבר גם על הדבר הזה. יש צדק, יש יושר, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, כל מה שהוא עושה, זה בחוכמה, זה ביושר. רבי נחמן רוצה להגיד לנו פה משהו חדש, הבנה חדשה באמונה. רבי נחמן כותב ככה, ענה ואמר, אצל העולם, אצל בני האדם בעולם, אמונה הוא דבר קטן. אצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד. ועיקר האמונה היא בלי שום חוכמות וחקירות כלל. רבי נחמן אומר, אצלי אמונה זה דבר גדול. איזה אמונה? בלי קושיות. בלי שאלות, בלי חקירות. ברור שאם אתה רואה סיפור ויש בו בלגן, והסוף הוא טוב, אתה רגוע, אתה רוצה, אתה מחכה לסוף הטוב. זה בצדק שאתה מחכה. אבל תדע לך שזה לא חוכמה. להאמין זה במקום שאתה לא מבין את ההיגיון. אתה לא מבין איך זה יכול להיות שככה זה נגמר, שככה זה מתנהל. אז באמת הסיפורים האלה מהסוג הזה, הם לא בדיוק מופיעים בפרונט של הסיפורת. הסיפורים שאנחנו אוהבים ואנחנו מעריכים, זה סיפורים שמרגיעים אותנו, כי אנחנו רואים שהסוף הוא טוב, אבל פה הסוף הוא מוזר ולא צודק ומקומם. רבי נחמן אומר, אצלי אמונה זה דבר גדול. מעניין שגם הגמרא אומרת את זה בפירוש. חכמי ישראל דיברו על זה ושאלו, מה הנקודה המרכזית שבן אדם צריך לעבוד עליה? ויש כמה תשובות, וכמה צדיקים בכל דור ודור, כל דור יש צדיקים שאומרים, זה העניין שצריך לעבוד עליו, זה העניין שצריך לעבוד עליו, עניינים כאלה, עניינים כאלה. ובסופו של דבר הגמרא חותמת בתלמוד בבלי, מסכת מכות דף חף דלד, בא חבקוק ועמידן על אחת, שנאמר, צדיק באמונתו יחיה. בסופו של דבר אומרת הגמרא, העבודה האחרונה של הדור האחרון, העניין המיוחד של הדור שלנו, של הדורות האחרונים, זה אמונה. בא חבקוק ועמידן על אחת, כל הדברים שאמרו לפניו, הוא אמר זה בסדר גמור, זה טוב ויפה, השורה התחתונה, העבודה הסופית של הדור האחרון, זה אמונה. איך אנחנו מצליחים להבין את הדבר הזה? אנחנו מסתכלים היום על העולם. אנחנו רוצים להאמין. רוצים להאמין שיש צדק, שיש יושר, שיש טוב. זה לא מה שנראה. נראה להפך. נראה שהרשעים מצליחים, הרמאים עולים לגדולה, השחיתות מתפשטת בכל מקום. כל יומיים אתה שומע על איזה עלק רב שבעצם הוא עבריין. מה קורה פה? לא אחד, לא שתיים, לא שלוש. במי להאמין? במה להאמין? בכל מה שאתה מאמין, בכל מנהיג, בכל אדם, אתה רואה שמרמים אותך, אתה רואה שעובדים עליך, אתה רואה שאין צדק ואין יושר. מלמעלה עד למטה. מה קורה פה? אחד הסיפורים של רבי נחמן. סיפור מעשה ממלך ענב, הוא מספר על איזה חכם אחד שרצה לחקור מה קורה באיזה מדינה. והוא הלך וראה שהכל שם זה שקר, שקר וכזב. עד שהוא הגיע מבית משפט אחד, טבע את אלה שרימו אותו וקיבלו שוחד, היטו את הדין, טבע את אלה שרימו אותו, טבע את הבית משפט, ככה הגיע מבית משפט אחד לשני. ובסוף הוא הגיע למלך, ואז כשהוא הגיע למלך, אז הוא אמר לו, על מי אתה מלך? שכל המדינה כולה מלאה שקרים מראש ועד סוף. על מי אתה מלך? ולמה אתה רוצה שאני אאמין שיש צדק ויושר? כי ככה נראה העולם. אז יש לנו מסורת מעניינת מהמגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ', תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, מייסד החסידות, אומר שלפני שתבוא הגאולה, בדור האחרון, העולם מתנהל באופן כזה שזה יהיה נראה לעין בצורה הכי חריפה, שמי שמצליח זה השקרנים, הנוכלים, הרמאים, הרשעים, ומי שבוחר בטוב, בוחר באמת, בוחר באמונה, נראה שהוא נכשל, נראה שזה לא הכיוון. מה הוא כותב? הוא כותב ככה. אנחנו רואים סיפור בתנ"ך, אליהו הנביא. אליהו הנביא נלחם מול נביאי הבעל, נביאי העבודה זרה, שאיזבל, אשתו הגויה של מלך ישראל, של אחאב מלך ישראל, הביאה, והייתה הרבה עבודה זרה בארץ, אנשים השתחוו לפסלים, השתחוו לאלילים. ואליהו הנביא בא והופיע ואמר, בוא נעשה איזשהו מעמד שבו אנחנו נראה סופית מי הוא האלוקים. כל העם הסכים, אמר, טוב, אנחנו באמת מבולבלים, לא יודעים, אולי השם הוא האלוקים, אולי הבעל הוא האלוקים, יש לנו פה כל מיני דעות, לא יודעים מה האמת. בסדר גמור, אליהו הנביא מבטיח פה איזה הופעה, בוא נלך לראות את ההופעה. ואליהו הנביא מקבץ בהר הכרמל, מגיעים לשם 400 נביאי בעל, 400 גורואים, כל אחד יש לו את התלמידים שלו, כל אחד יש לו את ההשפעה שלו, את הקסם האישי שלו, את החוכמה שלו, את הרהיטות שלו, והם באים לשם להראות מי מנהל את העניינים ומי שולט? 400 נביאי בעל, מולם עומד רק אליהו הנביא. והם אומרים, נעשה ניסיון. מה הניסיון? אפשר קצת להוריד את, את המדף שם? הקור בסדר, רק המדף. אליהו הנביא אומר, נעשה ניסיון כזה. כל קבוצה תקריב קורבן. כל קבוצה תקריב קורבן, ואנחנו נראה איזה אלוקים מקבל את הקורבן. לקחו שור, וכל אחד בנה מזבח, מאבנים. לקחו שור אחד, שמו אותו, שחטו אותו, שמו אותו על מזבח אחד. שור שני, מזבח שני. כמובן נביאי הבעל לא סמכו על זה שהבעל יעשה פה איזה הופעה, כי הבעל זה סתם אליל, סתם פסל. הם הכניסו איזה מישהו לתוך המזבח שידליק את האש, כאילו שזה בא משמיים. טוב, ברוך השם, בא נחש והקיש אותו, הוא לא החזיק הרבה מעמד שם. ואליהו הנביא מתפלל לקדוש ברוך הוא, שיראה את כוחו וגדולתו. וכדי שלא יהיה ספק שאין פה איזה טריק או משהו כזה, אליהו הנביא חופר תעלה מסביב למזבח שלו, ממלא אותה מים, שופך מים על המזבח, ממלא את התעלה, הכל נהיה מלא מים בכמות כזאת ששום אש לא תדליק את זה. ואז אליהו הנביא מתפלל, ענני השם ענני, ריבונו של עולם, תראה לכולם מי אתה, תראה את הכוח שלך. ואז מספר לנו התנ"ך, יורדת אש מהשמיים ושורפת את הפר, את העצים, את האבנים, חצי הר נשרף שם, לא נשאר שם שום דבר. וכל העם מאוד מתרגש, רואה את ההופעה הזאת של הכוח האלוקי, שאש יורדת משמיים, שום דבר לא עומד מפניה, וכולם משתחווים ואומרים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. מעמד גדול ועצום שבו מתגלה שבורא עולם הוא מנהל את העולם, ולא כל מיני אלילים ובבות למיניהם. זה מה שקרה בהר הכרמל. אומר המגיד ממזריץ', הרי שם כשזה היה, תחשבו, היינו נמצאים במעמד כזה, כמה כוח היינו מקבלים, כמה עידוד, וואלה, ראיתי בעיניים, לא צחוק, אלה באו ואלה, ואליהו בא, אין, אי אפשר להתווכח, רואים בעיניים, אש ירדה מהשמיים, אכלה את הקורבן של אליהו, ואלה לא עזר להם שום דבר, לא צעקות ולא טרנסים ולא מדיטציות ולא שום דבר לא עזר להם, ככה זה נשאר בלי כלום. אומר המגיד ממזריץ', לפני שיבוא משיח, האש תרד מן השמיים לנביאי הבעל. זה דבר מאוד מאוד מפחיד ומחריד מה שהוא אומר. הוא אומר, יהיה מצב שבו ייראה לאין כל שהתומעה והשקר, התאוות, הרמאות, כל הדברים האלה, הדברים האלה הם הדברים האמיתיים של החיים. כאילו משמיים יסכימו עם כוחות הרשע שמי שגונב, מי שמשקר, מי שהולך אחרי תאוות ליבו, מי שעסוק באגו טריפ שלו, אלה יצליחו. אלה יצליחו, אלה יעלו לגדולה, אלה יהיו הסלבים. ככה אומר לנו המגיד ממזריץ'. מה התוצאה של זה? זה מה שאנחנו רואים היום. התוצאה של זה, זה חלישות הדעת. אתה אומר, כל אחד אומר לעצמו, אני בוחר בטוב, אני רוצה את הטוב, ואני רואה שהרע מצליח ועולה לגדולה ומתפרסם, ומי שיותר מושחת עולה לי יותר לגדולה, ומי שיותר גונב מצליח יותר, ומי שיותר משקר מצביעים בעדו. מה קורה פה? ואני רוצה את הטוב, אני מושפל, אני מזולזל, אף אחד לא סופר אותי, עוברים לצד השני כשרואים אותי. המשנה אומרת, לפני שיבוא משיח, סור מרע משתולל. מי שירצה להתרחק מהרע, יגידו שהוא לא נורמלי. סור מרע? מה, אתה משוגע? מה אתה... למה אתה מוותר על החיים הטובים? תעשה מה בא לך, מה זה השטויות האלה? לא, אני לא רוצה, זה דברים לא טובים. זה מה שיהיה, זה מה שקורה. האש תרד לנביאי הבעל, אומר המגיד ממזריץ'. מי שיעלה ויצליח, זה כוחות הרשע והטומאה. למה? למה זה קורה ככה? אומרים לנו, מצד אחד, נדרשת מאיתנו עבודה של אמונה. מצד שני, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, מה שאנחנו חווים באופן אישי, זה מאוד מחליש את האמונה. האדם רוצה להתחזק. רוצה להתחזק, לדבר כמו בן אדם, לאכול כמו בן אדם, לקיים משפחה כמו בן אדם. רוצה להיות בן אדם, להיות ישר, בלי משחקים. מתחיל להיות לו בלגן. פה לא הולך לו, שם מתעקם לו, פה הוא נפל. בן אדם אומר, אז למה? חשבתי שאני אתקרב ליהדות, חשבתי שאני אתקרב לקדושה, אני בן אדם יותר ישר, הכל ילך לי טוב, אני רואה שנהיה לי בלגן. מה זה הדבר הזה? רבי נחמן מביא פסוק מספר איוב, לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. רבי נחמן אומר, הקדוש ברוך הוא, הוא הולך להחזיק את כל הארץ ולנער אותה. הניעור הזה בא לטלטל, להעיף את כל מי שלא מחזיק את האמת ואת האמונה בכל הכוח, הדבר הזה יעיף אותו. מה שקורה היום בעולם מעיף אותנו. גורם לנו חולשה, גורם לנו ספקות, גורם לנו בלבולים. למה? מה זה טוב? לאן אני מגיע עם זה בכלל? מה הסיפור הזה? מה זה הניעור הזה? דניאל אומר לנו, התבררו והתלבנו והצרפו רבים והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. יש כאלה שיבינו מה קורה ולמה זה קורה. והדבר הזה, המטרה שלו זה ברור. הרמח"ל כותב בדרך השם, העולם מתקרב לתיקון שלו. והתיקון של העולם מגיע מצב שבו מתקבצים ביחד כל האנשים שרוצים רק את האמת, רק את היושר, רק את הצדק, רק את הטוב, רק את זה הם רוצים. לא רוצים שום דבר אחר. קיבוץ השלמים, ככה קורא לזה הרמח"ל. אבל בשביל שיהיה קיבוץ של השלמים, אז צריך לבדוק למי אתה רוצה להתחבר, על מה אתה הולך, על מה אתה שם את הקופה, על מה אתה מוסר את החיים שלך, מה הכי חשוב לך. אז יש בירור. הבירור נוצר על ידי כל ההצלחה של הרשע. איך זה קורה? יש בירור. המשכילים יבינו. למה זה דווקא התיקון שלנו? מה זה קשור לדור שלנו? בוא נלך אחורה. בשביל להבין מה קורה פה, אנחנו צריכים ללכת ממש ממש אחורה. כשאדם הראשון חטא, אז היה מפץ גדול. כל הנשמות שהיו בתוך אדם הראשון, כביכול התפוצצו והתפזרו, ונפלו לכל מיני עולמות שחורים ועבודים. בגלל מה שאדם הראשון עשה. והייתה, בתוך כל הנשמות האלה, היו כל מיני קבוצות של נשמות עם כל מיני איכויות. הייתה קבוצה של נשמות עם איכות מאוד מאוד גבוהה, נשמות מאוד מאוד גבוהות. והם נפלו למקומות מאוד מאוד נמוכים, ונהיו כביכול שבועים בתוך עולמות של רשע, בתוך עולמות של טומאה. והקדוש ברוך הוא רוצה להביא תיקון לכל נשמה בעולם, בטח לנשמות הגבוהות והמיוחדות האלה. אז הוא שלח אותם לתוך העולם, ונתן להם גוף, נתן להם בחירה, נתן להם הזדמנות לתקן את העולם. בואו נראה איך אתם עושים את זה. הנשמות האלה זה היה הנשמות של דור המבול. אבל הרע שנתפס בהם היה כל כך גדול, שלא רק שהם לא תקנו, הם גם קלקלו. הם כל כך קלקלו עד שהם עשו מהרשע והפשע חוק. מי שיותר אכזרי הוא יותר למעלה. מי שיותר אגואיסט הוא יותר למעלה. מי שיותר חסר רחמים הוא יותר למעלה. מי שיודע יותר לגנוב הוא יותר למעלה. זה היה החוק. אין חוקים אחרים. החזק מנצח, זה הסיפור. והעיקר זה שתהנה מהחיים, תפתח את האגו שלך, וזהו, זה החיים. והעולם הגיע לכזה שפל מדרגה עד שהקדוש ברוך הוא נאלץ כביכול למחוק את הכל. מבול. בוא נמחוק את כל הסיפור הזה ונתחיל התחלה חדשה. צריך לדעת שהנשמות האלה של דור המבול הם לא היו בכלל אנשים טיפשים. הייתה להם דעת מאוד גדולה. הייתה להם דעת מאוד עמוקה, הרבה יותר משלנו, מאוד רחבה. איך הם הרסו כל כך? איך הם הגיעו למקום שהם החליטו להתמכר לרע בתור שיטה, בתור חוק? איך הם הגיעו לשם? המדרש מספר דבר מאוד מעניין, שכמה מאות שנים לפני המבול, הייתה אספה עולמית של כל המנהיגים של העולם. והכותרת של האספה הזאת הייתה פנינו לאן, מה קורה בעולם. וצריך לדעת שהם ידעו מאוד ברור מה זה הסיפור של האדם ושל המין האנושי. הם היו פחות מעשרה דורות מאז אדם הראשון, הם ידעו מה קרה בחטא אדם הראשון. הם ידעו שהסיפור של אדם הראשון, שהטוב והרע התערבבו, והעבודה של הבן אדם וכל הצאצאים שלו זה להילחם ברע ולהכניע אותו, להתגבר על הגאווה, על השקר, על הרמאות, על ההונאה, על התאוות הבלתי מוגבלות, ולהיות טובים, לתת לטוב לשלוט בעולם, לצדק לשלוט בעולם. הם ידעו שזה הסיפור, והם גם ניסו. ושמה באספה הזאת אומר המדרש, אמרו האנשים ככה, בוא נעשה רגע סיכום ביניים. אנחנו כמעט 10 דורות מאז אדם הראשון. יש מלחמה בין הטוב לרע. איפה אנחנו עומדים? אנחנו צדיקים? הטוב ניצח? לא. אנחנו עולים ויורדים, מנצחים ומפסידים. לפעמים הצדק והיושר והטוב והאמת והרחמים מתגברים בנו, ולפעמים הגאווה והתאווה והנוכלות מתגברים בנו. אנחנו עושים עבירות, אנחנו עושים מצוות, אנחנו נדנד. עולים, יורדים, מסתבכים. לא הצלחנו למגר את הרע מהעולם. הרע והטוב מעורבבים במין האנושי. אז תכלס, הפסדנו בגדול. אם היינו צדיקים, לפחות היינו נהנים מהקטע הרוחני, העולם היה מתחיל להתברך. היה באמת עולם טוב, עולם מואר, עולם שמח, כל אחד היה לו מה שהוא צריך. לא היה רע בעולם, אבל לא הצלחנו לעשות את זה. על 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 הרע אנחנו בינתיים לא הלכנו עד הסוף. לא שחררנו רסן עד הסוף. אז מה יוצא? שורה תחתונה, אנחנו רשעים מלאי איסורי מצפון ורגשות אשמה. אכלנו אותם מכל הצדדים. אנחנו לא נהנים מההפקרות ומהתאוות עד הסוף, כי אנחנו רוצים להילחם בזה. מצד שני, אנחנו לא צדיקים מורמים מעם שהעולם מתוקן, אז אין לנו לא עולם הבא ולא עולם הזה, אכלנו אותם מכל הצדדים. זה מה שהם אמרו. אין לנו כוח. וזה פוגע לנו באגו, שאנחנו לא הצלחנו לשחק אותה צדיקים עד הסוף. זה לא מתאים לנו, המשברים האלה והכישלונות האלה. אם היינו מגיעים למשהו ברמה רוחנית גבוהה, והיינו מרגישים שהבאנו את העולם לתיקון, והחזרנו את העולם לגן עדן, סבבה, היינו נהנים מזה, אבל אנחנו לא שם. אז למה? צדיקים גדולים אנחנו לא. אז בוא נלך לכיוון אחר. בוא נלך על הרע עד הסוף. עזוב אותך טוב ורע, מלחמה, בוא נהנה מהחיים. ימות העולם, לא אכפת לנו מכלום, כל אחד ישיג את המקסימום מן העולם הזה, וזהו, זה הסיפור. ככה הם החליטו להתמכר לרע, בגלל שלא היה להם כוח להגיד, בוא נתמודד, בוא נמשיך, תעזוב אותך, תן ליהנות, בוא נלך עם זה עד הסוף. במילים אחרות, הכל או כלום. זאת הייתה הנפילה שלהם. למה הם רצו ללכת על כל הקופה? בגלל שהם היו נשמות גדולות. ובגלל שבן אדם הוא נשמה גדולה, הוא רוצה, אם אני כבר הולך על משהו, אני אלך עליו עד הסוף. אני הולך על הטוב, אני הולך על הרוחניות, אני הולך על הקדושה, אז לפחות שאני איזה בבא. לפחות שאני איזה בן אדם מואר. לפחות אני אוביל אנשים. לפחות אני אגיע לאיזה רמה. לפחות אני ארגיש התעלות רוחנית. לפחות... זה המינימום, בגלל שאני נשמה גבוהה, אני רוצה להגיע גבוה. אבל היה מעורב בזה הרבה מאוד אגו, והחטא של אדם הראשון זה לא היה רק שהתערבב הטוב והרע, זה היה חטא של אגו. מה הנחש אמר לאישה? הצעה שלי, תהיי מקום ראשון, והייתם כאלוקים. כשהאישה מסבירה מה קרה ואיך היא נפלה, אז מה היא אומרת? הנחש היא סיאני. איסיאני, יש אני. אני במרכז. אני רוצה להיות כמו אלוקים. בן אדם רוצה להיות כמו אלוקים, שולט בכל. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר? אין בעיה. את רוצה להיות כמוני? אתם רוצים להיות כמוני? אתם רוצים להיות אלוקים? אלוקים הוא הכי ענב. יאללה, תלכו על זה. אני אוריד אתכם למטה, ותיכשלו ולא תצליחו. בואו נראה אם תצליחו לעמוד בניסיון הזה, שאתם לא מקום ראשון. אם אתם תגיעו למקום שאתם לא נשברים מזה, שאתם לא אלופי העולם ברוחניות, וגם פה אתם לא מציאה גדולה, כי פעם אתם נכשלים ופעם אתם מצליחים, אז באמת תהיו דומים לאלוקים. רוצה דומה לאלוקים? יאללה, תלכי על זה. אבל אלוקים הוא ענב. אלוקים הוא לא מחזיק מעצמו, הוא מעל הכל. והוא שליט עליון. אבל הוא לא מחזיק מעצמו, הוא יורד עד למטה. בבקשה, בואי תרדי עד למטה. בדור המבול, ירדו עד למטה, אבל לא יכלו להחזיק מעמד בלמטה. הם רצו להיות רק למעלה. אז מי שרוצה להיות רק למעלה, אומר הזוהר הקדוש, יהיה רק למטה. מי שמוכן להיות למטה, ולא נשבר מזה שהוא לא מושלם, הוא יכול להיות גם למעלה. אז כשהם לא הצליחו בהכל או כלום, אז במה הם בחרו? בכלום. לפחות נהיה גדולים ברוע. לפחות נהיה מושחתים עד הסוף. לפחות נלך על כל התאוות. בוא נמצא את זה. נעשה כסף, נעשה כבוד. לא נספור אף אחד, לא נעשה חשבון לאף אחד, נהנה מהחיים עד הסוף. לפחות פה נהיה מקום ראשון, אבל חייבים להיות מקום ראשון, כי אנחנו נשמות גדולות, נשמות כל כך גדולות, אבל הם נכשלו, בגלל שהם החריבו את העולם, כי הגדולה שלהם לא הצליחה להפוך לגדולה האלוקית. הגדולה האלוקית זה ענווה. ענווה זה אומר, גם שאני לא מקום ראשון, העיקר שאני עושה טוב. אני לא עושה טוב רק בגלל שאני מקום ראשון. אני עושה טוב כי אני מאמין בטוב. זה נקרא גדולה אלוקית. הגמרא מספרת סיפור מאוד משונה. ירובעם בן נבט, מלך, גם נשמה מאוד גבוהה, היה רשע גדול ועשה בלגן, וכשמזכירים אותו, מזכירים את השם שלו, אז התוספת שמזכירים לשם שלו, אשר חטא, אשר החטיא את ישראל. הרס את כל עם ישראל, דרדר את כל עם ישראל לתהום של מעשים הכי גרועים שיכול להיות. והגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו בכבודו ובעצמו, זה כבר מראה איזה נשמה הוא, והקדוש ברוך הוא הציע לו הצעה. אם אתה תחזור בתשובה, אם אתה תתחרט על המעשים הרעים שלך ותבחר בטוב, תשמע איזה הצעה אני מציע לך. אני בכבודי ובעצמי מציע לך הצעה. אמר רבי אבא, ככה אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. איזה הצעה יפה, הייתי אומר, לא? אם תחזור בתשובה, לי אף אחד לא יציע כזה דבר. תחזור בתשובה, נעשה חברותה. הקדוש ברוך הוא משיח וירובעם. וואלה, איזה מקום ראשון. מה הוא אומר לו? אני ואתה ובן ישי. מה ירובעם שאל אותו? רציתי לברר רק דבר אחד. מי בראש? מה מי בראש? על מה מדברים איתך? טוב, הקדוש ברוך הוא בראש, מה נעשה? זה הקדוש ברוך הוא, אפשר תווכח איתו. אבל יש פה עוד בן אדם. זה משיח, מי בראש? ותשימו לב, כשהקדוש ברוך הוא יצא לו את ההצעה, אז מה הוא אמר לו? אני ואתה ובן ישי. אם אתה תצליח להתגבר על הרוע שבך, ועל החזריות, ועל התינוף שבך, אתה תהיה יותר גדול ממשיח. אבל ירובעם אומר, אני רוצה לוודא מי ראשון. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אם אתה שואל מי ראשון, בן ישי בראש. גם סביר, נכון? מקום שני אחרי משיח זה יפה. מה אמר ירובעם? אם כך איני רוצה, לא מתאים לי. זה לא מתאים לי הדבר הזה. מקום ראשון מתאים לי, קדושה מתאים לי, אבל מקום ראשון, להיות אלוף, להיות דוגמן של קדושה, להראות לכולם מה זה תפילה, מה זה עוצמה רוחנית, מה זה בית יהודי, מה זה חינוך ילדים, מה זה כל דבר שאני אעשה, כל העולם ימחא לי כפיים, וואי, זה בן אדם קדוש אתה, זה מתאים לי. פחות מזה, בקצת, קצת ככה בלבולים, ספקות, פה לא הלך, לא, לא, לא מתאים לי, לא מתאים לי. צריך לדעת שחזל מספרים לנו סיפורים, הם לא מספרים לנו סיפורים סתם שאנחנו ככה נשמע איזה סיפור טוב ונלך לישון. הם מספרים לנו תמיד משהו שקשור אלינו לחיים שלנו. זוכר שלמדתי את הדבר הזה אולי פעם ראשונה עם איזה חברותה, אז שאלתי אותו, למי כתבו את הסיפור על המשוגע הזה? אז הוא אמר לי, יפה, עליי ועליך. מה באמת? זה קשור אליי? איך זה קשור אליי? אם זה לא היה קשור אליי, לא היו כותבים את זה. גם לי יש את החיידק הזה. לכל אחד יש את החיידק הזה, וזה מה שמפיל אותנו. מקום ראשון, להיות על הגובה. פחות מזה, עזוב, בוא נלך כיוון אחר, בוא נחפש כיוון אחר. מה ההפך מהכל או לא כלום? ההפך מהכל או לא כלום? קצת זה גם טוב. לסמוח בקצת מרסק את הגאווה. לסמוח רק בהרבה מנפח את הבן אדם. אם בן אדם מתלהב מעצמו שהוא עשה דבר ענק, אפילו דבר טוב, אמר, די, הצלתי מלא אנשים ממוות, בניתי בית יתומים, נתתי מיליון שקל צדקה, לא יודע, דברים, וואו, יפה, אבל זה, אתה מתנפח מזה. זה לא נקי. אבל אם בן אדם עשה דבר קטן, שאף אחד לא ימחא לו כפיים, נתתי חצי שקל צדקה לאיזה קופה, יופי, זה, מה אתה שנגיד לך עכשיו? כל הכבוד, בסדר, יופי, בהצלחה. אמרתי פסוק תהילים, יופי. פעם אחת התאפקתי לא לשים סתירה למי שיצבן אותי. ואחר כך כן נתתי, התאפקתי חצי דקה. יופי. אנחנו לא מתלהבים מדברים קטנים, בגלל שיש בנו את החיידק הזה שאומר רק דברים גדולים שווים משהו. רבי נחמן בא ואומר, אם אתה תאריך דברים טובים קטנים, אתה מרסק את החיידק הכי גרוע של המין האנושי, את הגאווה. כי זה מראה שאתה רוצה את הטוב בגלל שהוא טוב, לא בגלל שהוא שם אותך במרכז, אלא בגלל שהוא טוב. אתה מאמין בטוב, אז אתה יכול לסמוך גם בטוב קטן, גם בטוב חלקי. וזה התיקון שרבי נחמן מגלה בעולם. וזה מפתח את הענווה של הבן אדם. ענווה זה לא להיות סמרטוט. ענווה זה פשוט לא להיות בלון הליום. ענווה זה, יש לי מעלות, אבל אני לא במרכז. אני לא בראתי את העולם. יש עוד אנשים, יש עוד דברים. אני לא העיקר בעולם. זה ענווה. מעניין שחזל אומרים שיבוא משיח, והוא יפנה לעם ישראל ויודיע להם שהגיעה הגאולה, אז איך הוא יקרא להם? איך הוא יפנה אליהם? באיזה שם הוא יתאר אותם? ענבים. ענבים, הגיע זמן גאולתכם. מה קשור ענבים? היה צריך להגיד, יהודים, הגיע זמן גאולתכם. בני ישראל, הגיע זמן גאולתכם. מה קשור ענבים? ענבים זה אם אתה החזקת בדור הזה מעמד, זאת אומרת שאתה ענב גדול. כי לא היית מקום ראשון. הקדוש ברוך הוא סגר עלינו תיק. אתם לא תהיו מקום ראשון. ואתם תראו בעיניים מי מקום ראשון? הרשעים. מה אתם עושים כשאתם רואים את זה? אתם אומרים, וואלה, בא לי להיות מקום ראשון, בוא נהיה רשע, כמו דור המבול. או שאתה אומר, אני לא רוצה להיות רשע, לא מקום ראשון ולא בטיח. אני רוצה לעשות טוב, גם אם אני לא מושלם. ותר על המקום ראשון. אני שמח בכל דבר קטן, טוב שאני עושה, אני מאמין בטוב. גם אם יש בירה, גם אם אני לא מושלם. בוא נחזור לנשמות האלה של דור המבול. מה נהיה איתם? זהו, נרס הכל? הקדוש ברוך הוא רחמן גדול, רחמן עצום. הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, ניתן להם עוד הזדמנות. הרסו את העולם בגלל האגו טריפ שלהם, עוד הזדמנות. והוא הוריד אותם לעולם בסיבוב נוסף, והפך אותם לבני ישראל במצרים. בני ישראל במצרים זה נשמע דור המבול. והסבל שהיה להם במצרים ניקה אותם, ניקה אותם מכל הלכלוך והטומאה שהם צברו בכל הגלגולים שלהם. ואז הייתה צריכה להגיע הגאולה. אבל בתכלס, הרע היה כל כך צמוד אליהם, שכמעט לא נשאר בהם שום דבר טוב. הם היו כמו המצרים. השתחוו לפסלים, השתחוו לשחקנים, השתחוו לעשירים, השתחוו לחכמים, השתחוו לתאוות שלהם. כמו המצרים. במה שהמצרים האמינו, גם הם האמינו. תקראו את התורה. עם ישראל יצאו ממצרים. כל פעם בעיה הכי קטנה, וואי, מצרים, איזה עושר, בואו נחזור למצרים, מה אנחנו מחפשים פה? מה יש לכם? רצחו אתכם, שרפו אתכם. פרעה רחצת את עצמו עם הדם של הילדים שלכם, עבדתם כמו חמורים. איי, מצרים, איזה געגוע. ניתנה ראש ונשוב המצרימה. מה קרה? כל בעיה הכי קטנה, בואו נחזור למצרים. מה קרה? מה יש במצרים? נכון, סבלנו שם, אבל אנחנו מאמינים בזה, שזה האמת של החיים, הפסלים, העוצמה, הצבא, הכבוד, הכסף, הזהב, התאוות, זה הכיף של החיים. נכון, היינו עבדים, אבל זה האמונה שלנו. אנחנו מאמינים במה שהמצרים מאמינים. נו, אז אם כך, הם עוד פעם נכשלו. בדור המבול הם הרסו את העולם. עכשיו, בסדר, היסורים זיקחו אותם, אבל הם הגיעו לאותו מצב של המצרים. מה שהמצרים האמינו, גם הם האמינו. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא רצה להוציא את עם ישראל ממצרים, היה קטרוג גדול בשמיים. בא המקטרג בבית דין של מעלה ואמר, על מה? על מה? על מה להוציא אותם? אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. זאת, הם כמו המצרים. ואנחנו יודעים מה שחז"ל אומרים, שהם הגיעו ל-49 שערי טומאה. 49 שערי טומאה זאת אומרת, שכל תכונה וכל מידה וכל התנהגות, כל דיבור, כל מעשה, כל מה שהיה בהם, הכל היה מלא וגדוש באגו. זה מה שהם היו. אז היה קטרוג, למה לגאול אותם? על מה לגאול אותם? חז"ל אומרים דבר נורא מוזר. למה עם ישראל נגלו במצרים? תבינו, נגלו במצרים זה אומר ששנה שלמה היו ניסים ונפלאות בשמיים ובארץ, שינוי כל מערכות הטבע, והכי מדהים שזאת לא הייתה הופעה כללית, זאת הייתה הופעה פרטית. כל יהודי שהיה הולך בזמן מכת ערוב, הגיע תנין, פתח את הפה, הכניס את הרגל לתוך הפה של התנין, התנין נכנס לפריז. לא זז, יהודי, לא נוגעים בו. מה? המשיך עוד 2 מטר, הגיע מצרי, בלום, גמר אותו. יהודי הולך, רואה את המצרי כפו בחושך, הוא הולך, יש לו אור. הוא שותה דם, אני שותה מים. דברים על טבעיים שמראים שעם ישראל זה משהו מיוחד שאי אפשר לתאר. אבל הם כמו מצרים, הם מאמינים במה שהמצרים עושים, הם עושים עבירות מהבוקר עד הערב. אז מה הסיפור? על מה לגאול אותם? זאת הייתה קושייה גדולה בשמיים. כמו שבדור המבול נכשלתם, הרסתם את העולם, גם עכשיו נכשלתם, גם הרסתם את העולם. אין מה להוציא אתכם. אומרים חז"ל, תשובה נורא מוזרה. היה בהם 3 דברים טובים. מה הדברים הטובים שהיה בעם ישראל? שלא שינו שמם, שלא שינו לבושם. מה עוד? שמותם. זאת אומרת, אני מצרי גמור, אני אוהב כסף, אני אוהב תאוות, אני אוהב זהב, אני אוהב כבוד, אני אוהב עוצמה. אבל מה, הבן שלי, לא קראתי לו תחפנחס, קראתי לו אברהם. So what? מה קרה? ממש דבר מאוד מיוחד שבשבילו צריך להפוך את השמיים ואת הארץ. על מה אתה מדבר? לא, אני מדבר עברית, יש לי מגן דוד. אבל תראה איך אתה מתנהג, תראה איך אתה חי, תראה במה אתה מאמין, את מי זה מעניין השטויות האלה. בזכות הדברים הכאילו קטנטנים האלה, הקדוש ברוך הוא הפך את העולם וגאל אותם. וחז"ל אומרים לנו שעם ישראל, רוב רובו של עם ישראל, מאות מיליונים, לא רצו לצאת ממצרים. ולא שמרו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. מה משה אמר להם? הגיע הגאולה. מה אמרו לו? על מה ולמה? אנחנו כמו המצרים. במה אנחנו יותר טובים? אמר להם משה, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, אתם מיוחדים. מה מיוחדים? אנחנו מצרים לכל דבר ועניין. בסדר, קראתי לבן שלי אברהם. אז מה? מה הסיפור? לא שמעו אל משה, אומר הנועם אלימלך, בגלל שהם אמרו. את מה שהם אמרו בתור דור מבול, הם אמרו עוד פעם. בשביל להיגאל, בשביל להיות שווים משהו, אנחנו צריכים להיות ברמה מאוד גבוהה. אנחנו צריכים להיות אנשים קדושים, נעלים, טהורים, מושלמים. בשביל זה צריך עבודה קשה. אין לנו כוח לעבודה קשה. לא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. מסכימים איתך שיש מצב של גאולה, אבל זה לאנשים מושלמים, מתוקנים, מקום ראשון, צדיקים, קדושים, מוארים, גלימות לבנות ועיניים נוצצות. זה מתאים לנו, אבל אנחנו לא שם, אז עזוב, אנחנו לא מאמינים. שבחייך, בשביל כמה דברים קטנים, אתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא יהפוך את העולם ויגאל אותנו? אין מצב. 80%, מאות מיליוני יהודים, מתו, בגלל שהם לא האמינו שקצת זה גם טוב. הם אמרו רק מקום ראשון, רק הכי טוב, פחות מזה זה כלום, זה אפס. והם מתו במכת חושך. במכת חושך, עם ישראל כולו היה עסוק בקבורה של מיליוני עמים. אחיהם שמתו כי הם לא האמינו שקצת זה גם טוב. טוב, אז בערך ואיך 20% יצאו? על מה עם ה-80%? מה, הם גמורים? הנה עוד פעם, דור המבול חוזר על אותה טעות. האם הם גמורים? האם יש להם סיכוי? או אין להם סיכוי? הקדוש ברוך הוא לא ויתר עליהם. 80% זה מאות מיליונים של נשמות. עוד הזדמנות. עוד הזדמנות. עוד הזדמנות. והאריזל אומר לנו, ההזדמנות הזאת היא ההזדמנות האחרונה. זה אנחנו. הנשמות שירדו לעולם לפני הגאולה, זה נשמות דור המבול, זה ה-80%, והנה אנחנו בדיוק באותה נקודה. מה אתה אומר? מקום ראשון או לא? הכל או כלום או קצת זה גם טוב? מה אתה אומר? אתה בוחר בטוב בגלל שהוא טוב, או בגלל שאתה תיכנס לפוזה של טוב? מה אתה אומר? הנה תראה את הרשעים איך הם מצליחים. תראה, כל מי שרק עושה איזה שקר הכי קטן ישר עולה לגדולה. רק מי שגונב הוא עולה לגדולה. מי שיפה, מי שיש לו עוצמות, מי שיש לו שליטה. זה החיים הטובים. מה אתה אומר? אתה הולך על זה? כבר הלכת על זה במצרים. כבר הלכת על זה בדור המבול. מה אתה אומר על זה? אתה רוצה להאמין שהטוב הוא טוב וזהו? אתה יכול לתקן את חטא אדם הראשון ולהפסיק עם הטריפ של הגאווה שהעיקר זה מקום ראשון? אם אתה יכול, אז רבי נחמן יגיד לך איך לעשות את זה. תאמין בטוב, תאמין בקצת טוב. ויש לך מפה. רבי נחמן לא משאיר אותך בלי מפה, יש לך מפה. אז עכשיו אנחנו מבינים מה שרבי נחמן אומר, שהעיקר בדור שלנו זה אמונה. אמונה במה? אמונה במה? אמונה בטוב. אני כל כך מאמין בטוב, שאני מאמין שקצת טוב שווה הרבה יותר מכל החושך שבעולם. שהטוב ינצח גם אם הוא קצת. תחשבו רגע, מה שווה יותר? יעלום ששוקל כלום, אבל הוא איכותי ביותר, או 10 טון של פסולת מחירייה. מה שוקל יותר? במשקל 10 טון שוקל יותר מחצי גרם. אבל בערך, מה יש להשוות? תביא לי את כל חירייה, זה לא מתקרב לזה. מה שוקל יותר? משהו טוב, אמיתי שאני עושה? או כל הבלגן של העולם, או כל החטאים, או כל התאוות, או כל השטויות, או כל השקרים, מה שוקל יותר? זה התנדף, לא משנה כמה זה גדול, אפילו שזה בתוכי גדול, אפילו שנראה לי שהרע שלי הוא יותר גדול מהטוב. מה שוקל יותר? מה שווה יותר? הטוב שווה יותר? וכשרבי נחמן אומר לנו שהאמונה זה העיקר, האמונה בטוב זה העיקר, בטוב שלי, בטוב של הקדוש ברוך הוא. ובטוב של הקדוש ברוך הוא זה לא קל. הקדוש ברוך הוא טוב, אז איך אתה עושה כזה דבר בעולם? איך אתה נותן לרע להצליח? אז יש פסוק, אפשר לעבור עליו, אבל אפשר לעצור לידו. דוד המלך אומר, אז יציצו כל פועלי אבן להישמדם עדי עד. אחד רוצה לעשות גינה, קיבל שטח. עכשיו, בתוך הגינה הרבה פעמים יש כל מיני דברים שאתה לא רוצה לגדל בגינה. מה אתה עושה? אתה משקה אותה. משקה? מתחיל לעלות כל הקוצים, כל השטויות, כל היבלית, כל מיני דברים שאתה לא רוצה. אתה רואה שזה יוצא, אתה עוקר, עכשיו יש לך שטח נקי, אתה יכול לשתול מה שאתה רוצה. דוד המלך אומר, חלק מהתהליך של הגאולה זה שכל אחד שמים אותו מול כל הרע, מול הטוב, בוא נראה מה אתה בוחר. ופועלי האבן צצים, למה הם צצים? הם מצד עצמם צצים ובוחרים ברע? זה הפסד שלהם, להישמדם עד עד. ובשביל כל אחד שרואה את זה, זה ניסיון. אתה גם רוצה? שאתה רוצה לבחור בטוב ויהי מה. זה הבחירה שלך. רבי נתן מסביר לנו ככה. מה זה נקרא אמונה? צריך לדעת שאמונה זה בחירה. הרבה אנשים אומרים, אשרי המאמין. מה זה אשרי המאמין? כאילו, תשמע, אתה מאמין, אני לא מאמין. תשמע, ככה זה, יש לך את זה, אני אין לי את זה. זה לא נכון. נכון שאשרי המאמין, אבל אמונה זה לא שנפל לי המזל על אמונה, אלא שאני בחרתי. דוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי. אמונה זה בחירה. תראו איזה דבר רבי נתן אומר, דבר מדהים בליקוטי הלכות. הוא אומר, חידוש. בהתחלה זה נשמע קצת נועז, קצת מופרך. רבי נתן אומר, הכוח המרכזי שמזיז את העולם זה אמונה. אנחנו רגילים לחשוב, להסתכל על העולם, מה שמזיז את העולם זה בעלי השליטה, זה הכוח, הכסף, השכל, ההיגיון, זה הדברים שמזיזים את העולם, לא? תקשורת. רבי נתן אומר, מה שמזיז את העולם זה אמונה. כל מה שאנחנו עושים מבוסס על אמונה. בן אדם עומד במעבר חצייה, רואה אור ירוק עובר. מה זה? אמונה. מה אתה עובר? מה, אור ירוק? נו, אז מה? מה, הם עומדים? הם יכולים גם לנסוע, אתה יודע? על מה אתה סומך? אני מאמין שאם יש לי אור ירוק ולהם יש אור אדום, אז הם יעמדו. ואם אני לא מאמין בדברים האלה, אני אהיה בבית משוגעים, כי אני לא אצא לרחוב. על מה אתה סומך? אני מאמין, כאילו ככה זה נורמטיבי, אין לי הוכחה לזה. כשאני הולך לרופא, גם זה ירד היום, אבל כשאני הולך לרופא, בדרך כלל, לפחות אם בדקתי כמה פעמים, אני מאמין שמה שהוא נותן לי זה לא רעל. ואני לוקח את התרופה, אני סומך על זה. כשבן אדם, זה גם ירד ברוך השם, אבל כשבן אדם שומע חדשות, רואה איזה משהו, מספרים לו מה שקרה, הוא מאמין. למה אתה מאמין? אולי עובדים עליך. אפילו כשאתה יודע שעובדים עליך, אז אתה מאמין. בכל זאת, סתם, לא ימציאו לי דברים. אפילו מי שבתקשורת יודע כמה דברים ממציאים, אבל בכל אופן אנשים קונים את זה. למה? תשמע, יש צילומים. מה צילומים? אפשר לצלם הכל. תגיד, היה בעולם נפוליון? ברור. למה זה ברור? בגלל שזה כתוב באיזה ספר? אולי זה שכתוב? אולי המציאו את זה? תגיד, האמריקאים היו על הירח? אולי זה במדבר נבדה צילמו איזה פיברוק של זה? יש כאלה שאומרים ככה. מי אמר שזה היה? תגיד, אוסטרליה זה באמת מקום? תשמע, לא יודע, חברים שלי היו שם, איפה אתה יודע שהם היו שם? אולי היו באיזה מקום אחר. אם נשבור את הנקודה של האמונה, בן אדם נכנס לבית משוגעים, כי אין לו שום אינפורמציה על שום דבר. אנחנו חושבים, אינפורמציה זה ידע, זה אמיתי, וזה לא נכון. בן אדם הולך לעשות עסק, הוא משלם על איזה מוצר, הוא מאמין שזה תקין. בן אדם הולך להשקיע במשהו, הוא בדק את השוק. מה זה נקרא שהוא בדק את השוק? הוא בדק את הגרפים שמופיעים לו על המסך, הוא שאל אנשים שאמורים להיות מומחים בתחום, ואמרו לו שזה מדד הנדלן. אולי כולם עובדים עליך, אולי זה בכלל לא נכון, אולי באירופה זה אחרת לגמרי, ופה סך הכל מישהו המציא איזה פיקציה ומרימים את זה לשמיים על סתם. כן, אבל אתה תקנה דירה בשלוש מיליון, כי תשמע, זה המחיר. אתה מאמין. לא תאמין, לא תעשה שום דבר. רבי נתן אומר, אמונה מזיזה את הכל. עכשיו, זה לא רק אם על מעבר חצייה, או על אוסטרליה, או על נפוליון, או על הירח. זה גם על מה שאני מרגיש וחווה בחיים שלי. בן אדם בהיסטריה, על מה אתה בהיסטריה? תשמע, האיראנים. איזה איראנים על ראשך? תגיד, יש באמת איום איראני, או שזה משהו פוליטי שנועד לשרת איזה מפלגה? תשמע, הכל יכול להיות. יכול להיות שאין איום איראני. אז מה אתה רועד? תשמע, אני מאמין שיש איום איראני. אני מאמין מי ששותה מים לא מסוננים יכול לקבל איזה מחלה. ואני לא מאמין. אז גם הרגשות שלנו הן מבוססות על אמונה. ולא רק הרגשות, ולא רק האינפורמציה על המציאות מבוססת על אמונה, אלא גם הדעות שלנו. הדעות שלנו על החיים. מה זה החיים האלה בכלל? מה זה העולם הזה? מה זה הסיפור פה? מה זה הסיפור? למה אנחנו חיים? בשביל מה כדאי לחיות? כדאי לחיות בכלל? טוב למות בעד ארצנו, או עדיף להגר לארצות הברית? מה אתם אומרים? יש לנו כל מיני דעות, נכון? למה יש פיגועים? למה שונאים את היהודים? מה זה זוגיות? מי אמר שאיש ואישה צריכים לחיות ביחד? אולי איש ואיש זה גם טוב. מלא דברים, מלא דעות. מה שהיה מקובל לפני 50 שנה כמה פתאום, היום זה לכתחילה, סבבה. למה? אנחנו מאמינים, מאמינים. הדעות שלנו, האמונות שלנו מבוססות על תקשורת, על ספרות, לא על מציאות. אני לא יכול לדעת מה המציאות באמת, כי אין לי שום כלים ויכולת לחקור כל נושא עד רמה שאני יודע את זה בוודאות, כי בדקתי את זה עם מיקרוסקופ או עם טלסקופ, או מבחינה מדעית או מתמטית. לא יכול. אני חייב לסמוך על מישהו שאומר לי זה המצב. ואני סומך. ומפה הרגשות שלי, האמונות שלי, התלבושת שלי, הסלנג שלי. הבן שלי אומר לי על משהו, הוא תותח. מה זה תותח? הוא לא יודע מה זה תותח, הוא לא ראה תותח אף פעם. אבל הוא יודע שמה שמגניב זה תותח. הוא נכנס לאוצר מילים שלו. הוא לא ישאל את עצמו למה ומה זה אומר, כי הוא מאמין שאם איזה ילד אמר על ילד אחר שזה ככה, אז כנראה שזה הפירוש. כל הפירוש שלנו למציאות הוא מאמונה שיש לנו. איך מתגברים על מצוקות נפשיות? מה הבעיות האמיתיות שלנו? מה הפתרונות האמיתיים של הבעיות שלנו? מה האמת? במה ראוי להאמין? אין לנו באמת כלים לבדוק את המציאות. אז אם כך, אז במה אנחנו מחליטים להאמין? אם אמונה זה משהו כל כך אמורפי, אז למה אנחנו באמת מאמינים במשהו מסוים ולא במשהו אחר? מה קובע? לא המחקר השכלי ולא המחקר המתמטי, משהו אחר קובע. איך אני קובע במי להאמין? רבי נתן אומר, יש לכל אחד שכל. עם השכל הוא יכול לבחון במי ראוי להאמין. במי שרימה אותי אני כבר לא יאמין. קניתי איזה מוצר ועבדו עליי, שם אני כבר לא אקנה. אז האמונה היא עובדת עם השכל. אבל אומר רבי נתן, חידוש גדול. מה האמת? אני לא מקבל מידע מבחוץ, אני מקבל מידע מבפנים. רבי נתן אומר, אמונה זה סוג של שכל עליון שקיים בבן אדם, והוא יוצר איזה קול פנימי של ודאות. לא ודאות שקשורה להוכחה שכלית או למשהו שראיתי בעין. משהו שאתה יודע מבפנים, ואז אתה יכול להגיד על משהו לא יכול להיות, או חייב להיות. על סמך מה אתה אומר את זה? סיפור הראשון של רבי נחמן מספר על הסגן של המלך שהלך חפש את הנסיכה האבודה, והוא פגש ענקים, והוא עבר כל מיני ניסיונות, והוא לא מצא אותה בשום מקום, וכמה וכמה ענקים שיש להם ידע רב, אחראים על דברים עצומים, מדעים שלמים, ידע עצום, אמרו לו, תשמע, מה שאתה מחפש לא קיים. אין כזה דבר, תשכח מזה. שטות, סיפרו לפניך. אם תשמע לי, שוב לאחוריך. והוא עונה להם, אני יודע שישנו בוודאי. על סמך מה? אנחנו חכמים, יש לנו את האינפורמציה. על מה אתה מספר לי סיפורים שאתה יודע שמוכרח להיות? על סמך שאני יודע את זה מבפנים, ואני לא יוכל שום סיפור של אף אחד חכם וגדול וענק ככל שיהיה. אני יודע שישנו בוודאי. ורבי נתן אומר, אמונה זה הידיעה הפנימית שנטועה בכל אחד מאיתנו, שדברים מסוימים חייבים להיות כך ולא אחרת. זה הנחת יסוד מוחלטת שיש לכל אחד בלב, שהלב לא יכול לו להסכים איתה. אפשר להסתיר אותה, אפשר להמעם אותה עם הרבה דיבורים ודברת והרבה צבעים וצלילים וחומרים וכימיקלים ואלכוהול והתעסוקה. אבל רבי נחמן אומר, אם בן אדם היה לבד באיזה אי, הוא היה מגיע לבד לאמת. לבד. בלי המתחנה של כל העולם והסיפורים וההסברים והרעש והצלצולים והסחת הדעת והסחת הדעת. תלחץ על זה, תלחץ על זה, תהיה פה, תהיה שם. אני לא בשום מקום, אני רק בכל מיני עולמות וירטואליים. יש לי את הכל מבפנים. ואם אני אגיע למצב שאני מסכים להקשיב לעצמי, אני אדע מה האמת. חידוש בינלאומי. שבמה ראוי להאמין לא נבחן מבחוץ, אלא נבחן מבפנים. מה אומרת ההכרה הפנימית הזאת? אנחנו מאמינים בתורה. בתורה כתוב את האמיתות שבהם אנחנו מאמינים, ואם אדם ילמד להקשיב לעצמו, שזה מה שרבי נחמן מלמד לעשות בהתבודדות, תהיה עם עצמך, בלי גירויים, בלי הסחת דעת, תתבונן, אל תיבהל, תגלה מי אתה ומה אתה, ותגלה גם את הקול הפנימי של עצמך. והקול הזה הוא תואם לחלוטין למה שהתורה אומרת, שבזה אנחנו מאמינים כיהודים. דבר ראשון, אין סתם. אין דבר כזה סתם. כל דבר יש לו סיבה. האמת, האמונה הזאת היא הבסיס לכל מחקר אנושי. כל מחקר אנושי בכל תחום מתבסס על זה שחייבת להיות סיבה לכל דבר. אז אנחנו באים ואומרים, טוב, יש סיבה לכל דבר. זה מאוד משונה שהמין האנושי שחוקר משהו, לא משנה מה, חוקר את הטבע, חוקר את החלל, חוקר את המחלות, נקודת המוצא זה יש סיבה לכל דבר. אז תלך עוד שנייה טיפה 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 קדימה. מה הסיבה להכל? אין סיבה להכל. תגיד, אתה בסדר? לכל דבר יש סיבה. למה הצמח ירוק? בוא נחקור. למה לחקור? סתם. מה זה סתם? אם הוא ירוק יש סיבה, אם הוא אדום יש סיבה. כל דבר יש סיבה, זה הנחת יסוד. כל עוד שזה לא מאיים על השקפת עולם הפרועה שלי, הדור המבול שלי, אז לא, אין לי בעיה להאמין שכל דבר יש סיבה, אבל להגיד שיש סיבה להכל עד כאן, אז אתה חסר היגיון. אבל אם היית מקשיב לעצמך, היית אומר, חייב להיות סיבה להכל, אחרת כל העולם הזה זה פרש, ולא יכול להיות שזה פרש. יש סיבה לכל דבר. שום דבר לא קורה במקרה. דבר שני, שמוטבע אצלנו, יש צדק ויש יושר. בסופו של דבר, כל דבר טוב מתוגמל, וכל דבר רע יפגוש את עונשו. צדק. אם לא היה לנו את האמונה בצדק, היינו נשארים אדישים על כל פיגוע. בסדר, מה אתה רוצה? הוא חושב ככה, הוא מאמין ככה. מי שמגיב ככה, יש לו בעיה נפשית. מה זאת אומרת בסדר? אתה לא מתקומם? על עוול הכי קטן. לקחו לך דוח יותר ממה שציפית. אתה מתקומם. כל דבר שנראה לך לא הוגן, אתה מתקומם. למה אתה מתקומם? כי אתה מאמין שיש צדק. עכשיו צריך להשתמש עם השכל, איפה הצדק? השאלה איפה הצדק היא גילוי אמונה. יש צדק, אני רק לא רואה אותו ואני מאמין בו. ואם יש סיבה להכל, אז מוכרח להיות גם שהסיבה להכל זה לא איזה חוקי טבע, איזה אינג ויאנג, איזה משהו קוסמי כזה. זה לא משהו, זה מישהו. זה רצון, זה ישות. רוצה להגיד אלוקים. אבל אלוקים, לא חייב להיות אלוקים של הדתיים, השכם עושים לו כיפה, אבל אלוקים, משהו שהוא לא רק כוח, אלא הוא מישהו, אישיות, עם רצון. כל אחד יש רגעים שהוא מרגיש שאין לו על מה להישען, והוא שומע מתוכו, לא מבחוץ באיזה סמינר, מתוכו הוא שומע. איפה המישהו הזה שאני אחזיק אותו, שיציל אותי, שיעזור לי, כי באמת הוא מסדר פה את העסק. ויש לו רצון. והדבר הנוסף שגם כן מוטבע בנו, יש אנשים מורמים מעם שיש להם קשר עם המישהו הזה והם יכולים לעזור לי. צריך זהירות עם הדבר הזה, כי מי שהולך עם זה בשחרור יותר מדי גדול, אז הוא מתחיל כבר לחבק כל בבא, זה גם סכנה. צריך זהירות. אבל יש צדיקים. במילים אחרות, יש אנשים מורמים מעם שיודעים מה זה האמת של החיים. אבל אם הם מספרים לי על פרישות וסגפנות ויש להם 15 הליקופטרים בגינה, אז אני לא קונה. אם הם מספרים לי שכסף זה לא העיקר אבל הם מליינים, אני לא קונה. אם הם מספרים לי שאסור שקר ואני רואה אותו משקר, אז אני לא קונה. אני בא בזהירות, אבל יש כאלה. יש כאלה ואני אחפש אותם עד שאני אמצא אותם. אנשים נאמנים. צדיקים. וכל הדבר הזה שדיברנו עליו קיים בתוכנו, הוא לא בא מבחוץ. ורבי נחמן אומר שהגידול של האמונה זה העבודה שלנו. אז אמונה זה לא נפל בחלקי. אמונה אני בוחר. אני בוחר להאמין, זאת אומרת אני בוחר להאמין לקולות הפנימיים שאומרים לי זה לא יכול להיות. או זה חייב להיות, לא משהו שאני מרוויח ממנו באופן אישי, זה אינטרס, אלא משהו מאוד עמוק. ואם אני מסכים להקשיב לקולות האלה, אני בוחר באמונה, דרך אמונה בחרתי. ודוד המלך אומר, האמונה זה כוח שקיים בכל אחד, וצריך גדל אותו. כמו שלוקחים כבשה למראה, ככה אומר דוד המלך. שכן ארץ הוא ראה אמונה, קח את האמונה, תגדל אותה. איך אני מגדל אותה? רבי נחמן אומר, שתי דרכים לגדל את האמונה. עצות מעשיות לגמרי. אמונה זה לא דבר סטטי, אמונה זה דבר גודל ומתפתח. דבר אחד, רבי נחמן מביא פסוק מתהילים, הודיע אמונתך בפי. האמונה תלויה בפה של אדם. לבחינת הודיע אמונתך בפי, היינו שעל ידי שמדברים האמונה בפה, זהו בעצמו אמונה. וגם על ידי זה באים לאמונה. תגיד את מה שאתה מאמין, אל תפחד. כמו שהסגן של המלך אמר, אני יודע שישנו בוודאי. אני גם לפני שידעתי מה זה יהדות, ידעתי שמוכרח להיות משמעות לחיים, ולא התבאשתי להגיד את זה. גם מי שצחק עליי. מה אתה מקשקש? יש משמעות לחיים. למה? ככה. אני יודע את זה. אני מחפש את זה. תגיד את זה. תגיד את מה שאתה מאמין. גם אם אתה לא יודע איפה זה, גם המשנה למלכות, הסגן של המלך, הוא לא ידע איפה זה. אבל הוא ידע שזה קיים. מוכרח להיות ואני אחפש ואני לא אתייאש עד שאני אמצא. זה דבר אחד, האמונה תלויה בפה של האדם. דבר שני, רבי נחמן אומר, תפילה זה גילוי של אמונה. והחידוש של רבי נחמן, שתפילה זה לא רק לפתוח ספר ולקרוא מילים. תפילה זה אתה בעצמך, תפנה. למי שאתה יודע שחייב להיות קיים, ותדבר איתו בשפה שלך, במילים שלך. תקשר איתו, תבקש ממנו שיתגלה, תבקש ממנו לתקשר איתך, ותראה איך הוא עושה את זה. זה יהיה שיחה שלך, זה לא מישהו שכנע אותך. תתקשר עם הדבר הזה, תבטא את הדבר הזה, ותקבל מענה. גם, רבי נחמן אומר, גם כשיש לך קושיות, גם כשיש לך סימני שאלה, מה קורה בעולם, מה קורה לך, למה זה עובר עליי, תקשר את זה. תראו תהילים. דוד המלך עובר ים של משברים וגלים בחיים שלו בלי סוף. הוא לא חונק את זה ושומר את זה בתוך הלב. הוא מתקשר את זה, הוא שואל, למה זה ככה? כואב לי, מפריע לי, מפחיד אותי. אני רוצה את זה, זה לא נראה לי. הוא מדבר, הוא מתקשר, הוא לא בובה. להיות מאמין זה לא להיות בובה. אני מאמין, לא שואל שאלות. תסתכלו בתנך, כל השאלות הכי קשות, שאלו המאמינים הכי גדולים. משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה את כל זה? למה זה שלחתני? למה הרעות על העם הזה? למה אתה עושה את הצרות האלה? מה, הוא הפסיק להאמין? הוא לא יודע את התשובה, הוא לא יודע. למה רשעים מצליחים? מדוע דרך רשעים צלחה? מי שאל את זה? אחד הנביאים, נדמה לי ירמיהו, למה רשעים מצליחים? אני לא יודע את התשובה. אז מה אם אתה לא יודע את התשובה? לפני שנים היה לי שיעור בחיפה, ראיתי בקהל, זה יהודי מבוגר, ממש, ממש זקן, שערות לבנות, אני רואה אותו יושב, אני אדום, אדום, אדום. טוב, תחייבו יצא עליי, לא יודע מה אמרתי. בסוף הוא קם, אומר, אני חייב להגיד משהו. בבקשה. אז איפה אלוקים היה בשואה? כאילו גילה את אמריקה. אמרתי לו, לא יודע. מה זאת אומרת לא יודע? אתה צריך לדעת את התשובה, אתה מאמין. אמרתי לו, תגיד, אם אני יודע לענות לך על כל השאלות למה הוא עשה מה שהוא עשה, אז זה נקרא שאני מאמין? לא. זה נקרא שאני בעצמי אלוקים. אני לא יודע להסביר לך עליו שום דבר. אני בחרתי להאמין בו, אתה בחרת לא להאמין בו. היו אנשים בשואה שהמשיכו להאמין בשם. היו אנשים לא בשואה, הכל היה אצלם סבבה, והפסיקו להאמין. אמונה זה בחירה, זה לא קשור עכשיו ל... שאלת שאלה. לא יודע, כואב לי, מפריע לי, יש לי שאלות. אני בחרתי להאמין שיש תשובות גם אם אני לא יודע אותם. רבי נחמן אמר, זה יפה מאוד שיש לנו קושיות ושאלות על אלוקים. אחרת, במה הוא אלוקים? אם הייתי מבין אותו, הייתי בעצמי אלוקים. לא מבין אותו. אבל אני מאמין ואני בוחר להאמין. זה רק בחירה. הוא טוב, הוא רוצה טוב, הוא מוביל לטוב, הוא משגיח, הוא יודע מה שהוא עושה. והרשעים שעולים ומצליחים, זה לא לטובתם. יציצו כל פועלי אבן, זה לא לטובתם. זה ניסיון שלי. אני גם רוצה להיות שמה, במדורה הזאת של ההצלחה, או שאני רוצה את האמת בכל מחיר. זה הבחירה שלי. אם יש שאלות, זה הזמן. על מה שדיברנו, דברים אחרים, כן. לא, זה לא הסוף. מנחמן אמר, הנה, כך מנהיג השם יתברך את עולמו. הוא אומר בעצם כמה דברים. הוא אומר, אני לא עקבתי אחרי המחשב האינסופי של הבורא כדי לדעת מה משמעות הסיפור הזה. אבל אני יודע שככה הוא עושה דברים. מה זה ככה הוא עושה דברים? הוא עושה דברים שאנחנו לא נוכל לקבל הסבר ברור ופשוט על הדברים האלה, כדי שאנחנו נקבל את המרות שלו מתוך אמונה. אני מאמין שהוא יודע את התשובה, הוא יודע מה שהוא עושה. אבל אני לא יודע. אבל ככה הוא עושה. הוא עושה את זה בכוונה. הוא עושה את זה בכוונה שיהיה לי סימני שאלה, ואז הוא אומר לי, תגיד, אתה רוצה להאמין בי רק שאתה מבין הכל, ורק שהכל הולך לך? אז זה לא חוכמה. תאמין לי גם שאתה לא יודע מה אתה עושה. כשאבא רואה את הילד שלו רץ לכביש, ילד קטן, תופס אותו בכוח ומחאיב לו, מה אתה עושה אבא? אבא יכול להגיד אלף פעמים את המילה מסוכן, אבל זה לא יעזור, כי הילד לא מבין שזה מסוכן. הוא לא יודע מה זה אומר שמכונית פוגעת במי שרץ לתוך הכביש. נשאר לו רק להאמין שאבא שהכאיב לו ועצר אותו ומפריע לו, אבא, אתה טוב. לא יודע למה אתה עושה לי את הדבר הזה, אבל אני מאמין בך שאתה אבא טוב. הוא לא יכול להסביר הסברים, כי הילד לא יבין. והוא גם לא אמור לתת לו הסברים על כל דבר. וזה הבחירה של הילד. אבא טוב או לא? זה הבחירה של הילד, זה הבחירה שלנו. כן. אז אמרנו בסוף שרבי נחמן נותן הדרכה איך לגדל את האמונה. דבר ראשון, להגיד את מה שאני מאמין, וזה כולל גם להגיד את מה שקשה לי להאמין. קשה לי להאמין, יש לי סימני שאלה, יש לי בלבולים, יש לי שאלות, יכול לבטא את זה. אבל הכוח הכי מרכזי שמגדל את האמונה זה תפילה. כי אתה גם רואה שיש משוב בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים, לפעמים בחוץ, לפעמים בפנים. אז אתה אומר, וואלה, זה אמיתי. אתה מקבל חיזוק מהמציאות למה שאתה מאמין. אתה מבטא את האמונה. אין יותר גילוי אמונה מזה שבן אדם עומד. אני זוכר פעם, ראיתי את זה מהצד, זה נשמע מצחיק. אני לומד את זה ואני מלמד את זה. מה זה התבודדות? מה זה לדבר עם הבורא בשפה שלך? זוכר, הלכתי פעם עם איזה חבר לשדה, הלכתי לאיזה גבעה, הוא הלך למקום אחר, ראיתי אותו מטייל בשביל, ופתאום לרגע אחד ראיתי בעצם בן אדם הולך בשביל ומדבר. פתאום ככה קלטתי, בוא'נה, הוא מדבר למישהו ואין אף אחד לידו, איזה מדהים. פתאום הוא לא מדבר לעצמו, הוא ממש מדבר למישהו. זה שיא השיאים של אמונה. אתה לא רואה אותו, אתה לא שומע אותו, לא בחושים הרגילים שלך, אתה מדבר אליו כאילו שהוא פה ממש. זה מגלה את האמונה. והוא מתחיל גם להגיב. הוא לא נשאר בצד. זה קשר, אתה בונה משהו. זה לא שאתה רק מדבר והוא רק שותק. לא, מתחיל להיות פה משהו. כן. אני לא שומע אותך ברור. שאלה טובה, נכון. אנחנו לא רוצים, אנחנו לא מטיפים לאדישות ולחוסר אכפתיות ולחוסר אמביציה, לא. אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים להצליח, רוצים להשיג, להגיע למקום שלנו, למצות את היכולות שלנו, לגלות את הכוחות שלנו, לממש את הפוטנציאל שלנו, בטח, ברור. אבל אם אני עושה את כל זה רק בתנאי שאני אהיה מקום ראשון ואני לעולם לא אכשל, זה נגוע בגאווה. ואם אני ממשיך לעשות ולחפש, גם כשאני רואה שאני לא בסי, אני לא במקום ראשון, ולא תמיד הולך לי, ואני ממשיך, אז אני מתקדם יחד איתו. כי אם אני עושה את הכל ואני אומר לו, אני מסתדר, זה בסדר. אז אני השגתי, אבל אותו הפסדתי, אז הפסדתי את הכל. יש סיפור כזה על איזה חוזר בתשובה צעיר שמסתובב בתל אביב עם הרכב כזה, לא מוצא חנייה, מסתובב ים של זמן, לא מוצא חנייה. אז הוא מתחיל, אומר, ריבונו של עולם, תמצא לי חנייה, מה קורה? פתאום איזה BMW ענק יוצא, חנייה מדוגמת, נכנס ואומר, בסדר, תודה, הסתדרתי. אז זה קורה לנו כל הזמן. אני קצת מתחיל להצליח, אוקיי, ביי, הכל בסדר. אני מסתדר, זה בסדר. אז הקדוש ברוך הוא דואג לזה שאני לא אסתדר, כדי שאני יודע שאני לא יכול בלעדיו. כאילו הוא אומר לי, בוא נעשה את הכל ביחד. בוא נעשה את זה ביחד. ואם אני רק מצליח ורק מתקדם ורק עולה, זה עולה לי לראש בשנייה. בשנייה אני שוכח את הכל, אין כלום חוץ ממני. זה החיידק. מה מטפל בחיידק הזה? הכישלונות. כשבן אדם נכשל, יש לו אפשרות להתייאש. ייאוש זה גם אותו חיידק של גאווה. לא בא לי. אני לא מצליח, לא הלך לי בפעם הראשונה, לא הלך לי כמו שרציתי, אז לא בא לי. זה גם גאווה. אבל אם אדם אומר, אוקיי, לא הלך לי פעם ראשונה, לא הלך לי פעם 100, אני מנסה שוב, אני מקווה שהפעם זה ילך, לבד אני לא יכול. דוד המלך אומר, אם השם לא שמר עיר, שב שקד שומר. אתה לא יכול לשמור לבד. טוב, אז תשמור אתה? לא, לא. יש שומר. השם צריך לעזור לשומר. אבל אתה תשמור, אתה תעשה את שלך. הכישלונות שלנו מאפשרים לנו לפתח את הענווה. ואז מה שאנחנו נעשה ונצליח יהיה מלווה בסיוע אלוקי, שזה עניין אחר. אבל אם אנחנו ניתן גז ונשאיר אותו בצד, אז אנחנו עכשיו בממלכת האגו. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו כבר עוד מעט 6,000 שנה עפים על עצמנו וצריך להפסיק עם זה. זה לא אומר שההפך מאגו זה להיות אפס. זה גם טעות. ענווה זה לא אפסות, ענווה זה אני לא לבד. הקדוש ברוך הוא איתי, הוא בתמונה, הוא מלווה אותי. זה ענווה. ענווה זה לא כלום ניקיות. אני מצליח, אני רוצה, אבל אנחנו אוהבים אנשים ענווים, ואנחנו נגאלים מאנשים שעפים על עצמם. יש כאלה שמסתירים את זה, אבל אנחנו נגאלים מזה, כי זה דבר מגיל. וגם כשכל אחד מסתכל על עצמו ורואה איך הוא שכח מהכל ולא אכפת לו מכלום, רק מעצמו, גם אז הוא נגאל, ובצדק. מה מרפא את זה? הכישלונות. ואז יש לך מבחן אם להתייאש, שזה גם גאווה, או להגיד אף על פיכם. אני אנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שאני אלמד שבלעדיך אני לא יכול. ואז השם יגיד, אתה לא יכול בלעדיי? יאללה, אני איתך. זה הסיפור, זה התיקון. כן. בהחלט, בהחלט, אבל הכישלונות הם מבחן שזה לא יעלה לך לראש יותר מדי. כי אם זה יעלה לך לראש, תתחיל לדרוס אחרים ואז לא השגנו כלום.
הוא להבין זה לא עולה לי לראש, אז אני נמצא במקום גבוה.
סבבה, בהצלחה. זה הכל תלוי כמה החיידק מפותח אצל הבן אדם. אבל זה שיחה, צריך להכיר את הכללים של השיחה. כן. כן. תהיה ישר, ואם אתה טועה, תודה בטעות. ככה תגדיל את האמונה. עזרת השם. כן. זהו, אין שאלות, שום דבר. כן.
אם אני מנסה לאחוז בטוב, והגעתי למסקנה של ריבונו של עולם זה טוב, זה הטוב שאני אמור לאחוז בו. אני יודע שהוא מתגלה בתורה, שהתורה זה דבר שאני אמור לאחוז. אוקיי, הגעתי לריבונו של עולם, לקדוש ברוך הוא, איך אני מגיע לתורה?
אמרנו קודם ככה על קצה המזלג שהישות הזאת שעשתה את כל הדבר הזה שנקרא העולם, יש לה רצון. בוא נחפש מה הרצון שלה, בוא ננסה לחפש. זה נושא בפני עצמו, למה טענות של דתות אחרות הן לא הגיוניות או לא מוכיחות את עצמם. תחפש, תשאל, תכיר, אבל הבסיס הוא שיש לו רצון. יש לו רצון, בוא נראה מה הוא רוצה. מה הוא רוצה? תחפש את זה.
יש לו רצון
מהמחסל,
מה הרצון
שלו מהשאר? יש לו רצון מכל נמלה. נמלה יש לה את זה ב... נכון, נמלה יש לה את זה בתוכנת מחשב. נכון? מה הוא רוצה מגוי? הוא רוצה שיהיה בן אדם טוב. לנו יש תפקיד נוסף, לא רק להיות בן אדם טוב. בן אדם טוב זה שבע מצוות בני נוח. תהיה בן אדם טוב, אל תהרוס את העולם. עולם, מה שכל העולם מדברים עליו כטוב, מבחינתנו זה נכון לאומות העולם. מאיתנו דורשים משהו אחר. אתה בן אדם? אתה לא צריך להניח תפילים בשביל להיות בן אדם. אתה לא צריך לשבת בסוכה בשביל להיות בן אדם. אל תגנוב, אל תרצח, אל תנאף, אל תשקר. תהיה בן אדם. זה לא בשמיים. תהיה בן אדם. ותלך על זה ברצינות, לא בתור משחק. אנחנו, איפה שהם נגמרים, אנחנו מתחילים. גם אנחנו צריכים להיות בני אדם. אנחנו יהודים, יש לנו איזה משהו, אנחנו צריכים להביא איזה תיקון לעולם. העבודה שלהם זה, תשיה עולם. אתה יודע, החלום האולטימטיבי של שנות ה-60, Love and Peace, תהיה בן אדם, שבע מצוות בני נוח. מעבר לזה, אנחנו בכלל בסרט נוסף, אחר. שוב, אני אומר, בשביל להיות בן אדם לא צריך לשבת בסוכה. בשביל לתקן את העולם צריך לשבת בסוכה, להניח תפילין, לשמור שבת, זה משהו אחר, זה כללים אחרים, זה סיפור אחר לגמרי. זה משהו אחר. צריך ללמוד את זה, מה הוא רוצה. גם בתוך היהדות, מה הוא רוצה ממני, בתור בן אדם פרטי, בתוך כל הסיפור הזה. טוב, רוצה שאני אניח תפילין. כולם מניחים תפילין. מה העניין שלי? מה התפקיד שלי בצבא שלו? איפה הנקודה שלי המיוחדת? זה עוד שאלה שצריכה לשאל. גם זה צריך להיות כתוב בתורה. ורבי נחמן מלמד, איך עושים את זה? איך מוצאים את זה? רבי נחמן מלמד, כשאתה לומד, תחפש את הלינק אליך. איפה זה קשור אליי? מה נוגע אליי? מה ללמוד? איך ללמוד? אבל זה עוד נושא בפני עצמו. אבל צריך להכיר, צריך להכיר. כן. אז תשאל אותו למה התכוון המשורר, אני לא יכול לפרש את מה הוא מתכוון. נגמר לי בעברית זה ייאוש. וייאוש זה אגו טריפ. נמאס לי להילחם, נמאס לי להתמודד, חשבתי שזה יהיה יותר מגניב, ולא בא לי. תרגום חופשי. כל אחד יש לו קטעים שלא בא לו. זה טבעי. אבל לעשות מזה דת, בסדר, כל אחד, גם כל נרקומן לא בא לו. לא בא לו כלום, רק לאשן. סבבה, מה, כאילו, מה ביג דיל מהמשפט הזה? לא בא לי. נגמר לי. כאילו מה, זה היה איזה טרנד כזה? אז מלכתחילה אתה מודה שזה היה משחק. זה נגמר לי. שחד נגמר לו מהחיים, מתאבד. נגמר לו, נמאס לו, יאללה, סבבה. כאילו מה, לא, אני לא מבין את ה... אין לי מה להגיד על זה. נגמר לך, שיהיה לך בהצלחה, אז לכתחילה נכנסת לזה בתור טרנד, אז לכתחילה זה לא, זה סתם משחק. מגניב. היה מגניב, הלכת על זה, לא היה מגניב, אתה עוזב. זה כמו שבן אדם יש לו קשיים בנישואין או בגידול ילדים, אומר נגמר לי. נגמר לי. נגמר לי משתי, נגמר לי ילדים, יאללה עופו לי מהעיניים, יאללה עזבו. יש לי חומרים יותר מגניבים. וחמור. אני לא אומר שאי אפשר להתגרש. אבל אם בן אדם מפסיק להתמודד עם משהו שהוא בעצמו צריך לקחת עליו אחריות, ומה שיש לו להגיד זה שנגמר לי, זה מגעיל ברמות. וואלה, אתה פשוט מלא מעצמך, זה פשוט נגמר לך. כל הכבוד. צריך לצלם את זה מכל הכיוונים, שכולם ידעו שנגמר לך. את מי זה מעניין? מגיל. כן.
מה עושים הרב, אנחנו, האנשים שבאמת משפעים, שומעים שיעורים, עושים את כזה, אני לא יודע מה האמת, נגמר, לא נגמר, אין לי מושג, מה באמת באמת קורה. המשפחת השלום זה להשפיע עלינו לרעה, אנחנו שבאמת רוצים לקרב להשם, לטוב, לאמת, לאמת. זה ניסוי של זעזוע.
נכון.
איך אנחנו
באמת יכולים לעשות את הקאט הזה, כי עכשיו איך שהוא השקיע עליי, צריך יותר טוב, מקרב, באמת, דרכו, דרך עוד. אנחנו עושים עכשיו סביב. שאלה טובה. יש שני צדדים לדבר הזה. אחד על מה שהיה ואחד על מה שיהיה. על מה שהיה, אנשים, לצערנו יובל, זה לא הסיפור היחיד, יש כל מיני דמויות שונות שמתגלות כלא אחראיות למעשיהן. יש כל מיני אנשים שהתיימרו להיות מדריכים, מורי דרך, רבנים, מקובלים, משפיעים, ומסתבר שהם סתם עברייני מין. וזה מאוד כואב. ומי שהושפע מהם וקיבל מהם, אז אומר לעצמו, אז מה עם כל מה שקיבלתי? אני מדבר עכשיו על העבר. מה עם כל מה שקיבלתי? התשובה, מה שקיבלת מעורב טוב ורע. כל מה שאנחנו מקבלים מבני אדם מעורב טוב ורע. יש טוב ורע מוחלט, יש שם דברים שזה פשוט לא נכון, ויש גם מעורב גם בתוך הטוב, יש מתאים לי ולא מתאים לי. אז מה שקיבלתי, אני צריך לפרוס על השולחן ולראות רק שנייה, בוא נראה מה קיבלתי. את האמונה הזאת, את ההרגשה הזאת, את הדעה הזאת, את הדרך הזאת, את המשפט הזה, את התורה הזאת, בוא נראה מה קיבלתי, ונבחן מחדש את כל מה שקיבלתי. זה אמת או לא? וגם מה שהאמת, מתאים לי או לא? אני לא זורק את הכל, אני בודק, אני בוחן. יכול להיות שיש דברים שהם אמיתיים, שיתרבבו בתוך כל הבלגן. יכול להיות דברים שאמיתיים אבל לא מתאימים לי, אני צריך לבדוק מה שקר, מה האמת, מה מתאים לי. יכול להיות שזה ייקח זמן. אני גם לצערי הלכתי אחרי איזה גורו מטורף כמה שנים, ולקח לי כמה שנים לעשות בדיקה עם עצמי, לעשות סריקה על עצמי. מה אני מאמין, מה אני חושב, מה אני מרגיש, זה שלי או לא? זה אמת או לא? זה לבדוק ממש את כולי מההתחלה. מי אני בכלל? אני סך הכל מלא בדעות וברעיונות ובאמונות שהם קיבלתי אותם כי האמנתי במישהו. אז קשה מאוד, אבל זה מה שצריך לעשות. בוא נשים את הכל על השולחן ונבדוק מה האמת, מה שקר, מה שלי, מה לא שלי. וזה אומץ, זה גבורה לעשות את זה. זה מה שצריך לעשות לגבי העבר. לגבי העתיד, קיבלתי חיסון. קיבלתי חיסון נגד התכונה האנושית שאומרת או שאני מאמין במישהו עד אין סוף וכל מה שהוא יגיד זה קדוש, או שתפסתי אותו באיזה בלגן או לא נראה לי, אז הוא פושע והכי גרוע. והתכונה של החד צדדיות הזאת לגבי אנשים, זה שחור וזה לבן, היא מפריעה לנו. כי חז"ל אומרים, אתה לא אמור להאמין באף בן אדם שמשפיע עליך בשר ודם מולך ברמה של התעלף עליו. תבדוק, תהיה חשדן. מצד שני, אם אתה תהיה יותר מדי חשדן, לא תאמין לאף אחד. אז תגיד שכולם שקרנים, כולם רמאים, אי אפשר להאמין לאף אחד. זה שתי תגובות. בדרך כלל, שבן אדם שם את כל הקופה על מישהו, מאמין בו, הולך עליו עד הסוף, הוא, כשהוא מתפכח ואומר, וואלה, במי האמנתי? וואו, איפה נפלתי, במי האמנתי? אז הוא הולך לקיצוניות השנייה. טוב, אני לא מאמין באף אחד. זה טעות וזה טעות. חז"ל נותנים לנו הדרכה. כבדהו וחשדהו. אז כשבן אדם פוגש כזה דבר, וכולנו פוגשים, פגשנו או נפגוש. אנשים שהלכנו אחריהם, ופתאום מסתבר שזה, וואלה, איסטר ולעקתו. וואו, איפה נפלתי? אז תדע שעכשיו זה מבחן. לבעוט בהכל זה לא פתרון, כמו שלהאמין בהכל זה לא פתרון. בואו נהיה יותר בוגרים, כבדהו וחשדהו. להבא, אם אני אפגוש מישהו מגניב, מישהו מדהים, מישהו חכם, מישהו צדיק, אני אגיד, אחלה, מכבד אותך, אבל אני זהיר, אני בודק, אני לא מאמין סתם ככה באופן גורף. וכשחזן נותנים את ההוראה הזאת, הם נותנים, באמת, זה, בנפש זה קשה להחזיק דבר והיפוכו. הם אומרים, על כל אחד צריך להיות, כבדהו כרבן גמליאל, אני צריך לכבד כל אחד, כי יש בו טוב עצום, כמו צדיק גדול, כמו רבן גמליאל, וחשדהו, מה אני צריך לחשוד? שמשהו קצת מזייף? לא. חשדהו כליסטים מן השוק. שנייה. חשדהו כליסטים מן השוק, זאת אומרת, כך בחשבון, שיכול להיות שיש לו פה תת מקלע, והוא בעצם מחבל. אז ככה חזן נותנים לנו הנחיה, איך להתייחס לבני אדם. זה קשה. תכבד, תהיה זהיר. וכל אחד נפל, גם, אתה יודע, בתחום הכלכלי, סמכת על מישהו, נפלת. בתחום האישי, בזוגיות, בנום סמך על מישהו, נפל. בתחום של מדריך רוחני, סמכת על מישהו, נפלת. הטבע שלנו זה לסמוך, אנחנו אנשים תמימים, אנחנו טובים. ואז אנחנו נופלים בפח, ואז אנחנו נהיים עם ציפורניים על הכל. זה לא נכון וזה לא נכון. הלימוד, להבא, לעתיד, כבדהו וחשדהו. לשעבר, בוא נעשה ברור, לא זורקים את הכל, בוא נראה. מה נכון, מה לא נכון, מה שלי, מה לא שלי. וזה זה, זה הלקח שאפשר להפיק מהדבר הזה. אם כמובן כל הכאב וההלם והזעזוע הטבעי שמה נסגר עם העולם. כן. כן. נכון, את צודקת, את צודקת, ואני אתן לכם מפתח שיכול לעזור בדבר הזה. כשאתה שומע מישהו שמייצג את התורה, זכותך וחובתך לשאול בכל רגע ובכל שלב מי אמר ואיפה זה כתוב. אז ברגע שאני המקור, אז זה מתחיל להיות בעיה. אז איפה זה כתוב ומי אמר, זה שאלות שכדאי שיהיה. ואם אתה רואה שהוא לא יודע לענות תשובות על השאלות האלה, אז באמת, אז כנראה שאיפה זה כתוב זה רק בדמיון שלך. אז זה כללי זהירות. בהחלט, את צודקת. את צודקת 100%. אני דיברתי על עזרה ראשונה. עזרה ראשונה זה איפה זה כתוב ומי אמר. מותר לי וזכותי להיות חשדן, נכון, נכון. שוב, אנחנו לא מחפשים מישהו מושלם שלא טועה. העצה של חזל זה שאם אתה רואה מישהו שלא טועה, תתרחק ממנו, ואם אתה רואה מישהו שטועה ומודה בטעות, לך איתו. אבל יש עוד הרבה כללים, זה חלק מהכללים, כן. זה נכון וזה מצוין מה שאתה אומר, אבל מה שמקשה עלינו להשתמש בשכל שלנו ובלב שלנו זה שיש בעולם מחלה שנקראת קליפת עשיו. עשיו, למה קראו לו עשיו? בגלל שהוא נולד, הוא היה כבר עשוי. עשיו זה הטרנדיות של הנראות, של הסלביות. אתה מפורסם, אתה ידוע, אתה נוצץ, אתה מגניב, אתה יודע להגיד מילים מגניבות, אתה יודע להביא את הקטע, את הרהות. היום אנשים מתרשמים מהדבר הזה. והדבר הזה מחליש את היכולת שלהם להשתמש בשכל ובלב. אם בן אדם מודע לזה, אז הוא יגיד לעצמו, בוא הנה, אני מתלהב יותר מדי. אז כדאי שאני אבדוק מה קורה פה. למה אתה מתלהב? מזה שהוא הביא איזה קטע מגניב, בגלל שהוא יודע, כאילו, אם אתה מתלהב מחיצוניות וברק וקסם אישי, זה סימן לעצור ולהתחיל להשתמש עם השכל. אז אני משלים את דבריך. שאלות מהבית, האם ניתן להקדיש את השיעור לרפואת הרב החלבה? אין בעיה. הרב חיים אבישלום בן בלנקה, שיהיה בריא ושלם. האם ניתן להתקרב אל הטוב גם בכך מקומות, גם דרך מקומות לא בדיוק טובים, מקומות בהם מעשנים, שותים, לא מקפדים על צניעות וכו'. אדם יכול להתקרב לטוב גם כשהוא עושה עבירות, אבל הוא צריך לדעת שהעבירה זה עבירה, יש לכתחילה ויש בדיעבד. כל בן אדם, גם בשאול תחתיות וגם באמצע זה שהוא עושה עבירה הכי חמורה, הוא יכול להתקרב לטוב. הבחירה שלנו קיימת תמיד, אבל כדרך חיים, בן אדם שמקדש עבירה ומתנהג בצורה שהיא נגד התורה, איננו ראוי לשם מדריך ובטח לא לשם רב, ודרך שם אי אפשר לקרב אף אחד ושום דבר, כי כל החומרים האלה וכל הסגנון הזה זה ההפך מהיהדות. היהדות אומרת לבן אדם, תשתמש עם השכל, תשתמש עם הלב, תתבונן, תראה מה קורה. וכל החומרים האלה והסגנון הזה, זה סגנון שמטשטש את הבן אדם. חוסר צניעות מטשטש את הבן אדם, מגרה אותו, מבלבל אותו, מסיח את דעתו. חומרים, אלכוהול, סמים, קלים, לא קלים, הכל גורם לבן אדם להתרחק מעצמו ומהשכל שלו ומההחלטות והאחריות שלו. אז איך אפשר להתקרב לדרך של יהדות ואחריות ויישוב הדעת וחיפוש אמת דרך מסיחי דעת? איך אפשר להתקרב, לקנות דעת דרך מסיחי דעת? זה סותר את עצמו, זה ברור שזה לא דרך. שוב, אני ברור שכל אחד שנמצא במקום שהוא נמצא, בן אדם יכול להתעורר גם באמצע שהוא עושה דבר הכי גרוע שבעולם, הוא יכול להתעורר כי יש לו בחירה, אבל כדרך ברור שזה פסול ומעוות, אין פה שום שאלה. כן, כן, נכון. אז אני, בעיקר אני מדבר על תפילה אישית, מה שרבי נחמן מדבר, התבודדות. אפילו 5 דקות ביום, אתם יכולים להיכנס לאתר שלי, אור פנימי, אור פנימי ברסלב, ולראות שם, יש לנו ספר חדש, מדריך להתבודדות, איך עושים, מה עושים, עם סיפורים. אבל בפשטות, דבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלך, במילים שלך. וכמה שאתה תתרגל את זה יותר, אתה תראה שיש פה קשר, זה לא משהו חד צדדי. כן.
לפני זה, כבר איזה חצי שנה, מתחזק מאוד, בצורה כאילו מאוד אישית. ובאמת, זה נפל עליי, לא יודע.
שם ישמור.
בקטע ממש עומד. וכל הסביבה, איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה פתאום לכולם? משהו
שרואים
את
החיוך, רואים את האור, רואים את הכל,
וזה
בצורה
מאוד מאוד משמעותית. אתה לא מצליח איך להסביר את זה.
אני לא יודע את התשובה.
לא, כאילו אנשים...
אני לא יודע איך להסביר את זה. אני לא יודע איך להסביר. אי אפשר להסביר את זה. נכון, אתה יודע, זה כמו בחומרים כימיים. אתה יכול להסביר. תשמע, בוא תיקח, תראה, תראה.
אבל למה אני שואל? השבוע חבר טוב שלי אמר, אם אתה לא מצליח להסביר לי, זה אומר שאתה מפלג. זה אומר שהדעה שלך מפלגת. כאילו אני לא מאמין, אתה מאמין, אתה לא מצליח להסביר לי. זה אומר שאני קצת מתלחק ממך. האם הדעה מפלגת? מבחינתי לא.
מה הקשר? היית סרט טוב, אז עכשיו אם אתה לא מצליח להסביר מה היה הסרט, אז אתה מפלג. בוא תראה את הסרט גם אתה. מה?
לא, אבל הוא לא מצליח להסביר.
הוא לא מצליח להבין כי אי אפשר להסביר. אין, שוב, ראית סרט טוב, אתה יכול עכשיו לשמוע, תראה, היה ככה, היה ככה, ואינם לא ראה את הסרט, אז הוא לא מבין מה אתה מדבר. לא מבין, לא מבין. אין, זה לא עניין של מילים והסבר בשכל. בוא תשמע, בוא תכיר. הכרתי, אתה יודע, לא יודע, אתה... בוא תראה את השקיעה על שפת הים. נגיד אחד אף פעם לא ראה שקיעה על שפת הים, תמיד היה גר, לא יודע איפה. תשמע, אתה מפלג, מה אתה? אתה לא יכול להסביר לי מה זה שקיעה על שפת הים?
קודם כל אני תל אביב, אני לא קשה להגיד לאנשים, בואו עכשיו לשיעור, וזה, נשאר מאוד נרתעים.
אז אתה יכול להגיד לו, תשמע, אם זה באמת מעניין אותך, אז אתה מוזמן. אם אתה לא רוצה לבוא, אז הקושייה היא לא עליי שאני לא יודע להסביר, היא עליך שאתה לא רוצה לשמוע. אם אתה רוצה לדעת מה עובר עליי, בוא תשמע, בוא תחווה את החוויה, בוא תיקח את החומר, בוא תראה מה, איך זה עובד. אין פטנטים. זה התשובה. אבל התשובה היא שוב, מה זה מפלג? חבר טוב שלך, אתה רוצה לשתף אותו במשהו טוב. אז אתה משתף אותו, תשמע, מצאתי מסעדה, סוף הדרך. תשמע, בוא תסביר לי, אז אני אבוא. בוא תאכל, מה זה תסביר לי? תשמע, יש שם משהו מדהים. מה מדהים? אתה מפלג. מה קשור מפלג? בוא תשמע, בוא תאכל, תיטה, מה? טעים, טעים, לא טעים, תהיה בריא. אין פה... זה דבר אישי, זה לא עכשיו... ואם הוא אומר לך, אני לא רוצה וזה, אז למה אתה אומר שאני מפלג? אני רוצה לשתף אותך. מה יותר אישי מזה? בכיף. עושה עם זה מה שאתה רוצה, בוא תשמע, תגיד לי לא מתאים לי, סבבה. אבל זה סתם, זה סיסמה כזאת, מה זה מפלג?
אתה כל פעם נחל להסביר, אז ישר כאילו קוראים על זה איזשהו כפייה, איזשהו משהו.
יש הרבה דגלים שבניפים, מפלג, כפייה, מה הקשר? שתף אותך במשהו, אחי, מה קרה? מה נהיה הכפייה? כשאתה משתף מישהו במשהו, אז זה כפייה? שתף אותך, תעשה מה שאתה רוצה, מה... כי זה כפייה שאתה נותנים לי להתבטא, איפה הכפייה פה?
המשפחה, החברים, כולם כאילו, מה קרה לו? מה תדע איתו?
כולנו מגיעים ממקום קיצון, זה בסדר.
כאילו, אתה יודע, בואו
כולכם,
בואו
נעשה ישיבה
של...
מי שמתעניין מוזמן לשמוע. כפייה, מה, איפה הכפייה פה?
אני חושב שהרבה פעמים יש לנו את הבחירה לא להגיד. כאילו, יכול לשאול את השאלות, ולפעמים אין לך את התשובה.
אתה יכול למחוק כי עכשיו אתה לא מגיב, ואתה יכול לחשוב על זה אחר כך בבית, ולהגיב לו בצורה שאתה...
מה להגיב לו? להגיב לו,
תקשיב, אני לא...
זה היופי, זה היופי. כן, אבל זה לא נכון, אתה יודע למה זה לא נכון? בגלל שאתה לא נעלמת מהעולם שלהם, ואתה מבין את העולם שלהם. אתה גילית עולם נוסף. אתה לא אומר, תשמעו, אני עושה איקס עליכם ועל כל העולם שלכם. אני גיליתי פה משהו. מתאים לכם, מעניין אתכם, סבבה, לא מתאים. למה...
כן, אבל אתה בוחר מלא דברים, אתה בוחר מתרחק.
תגיד, אחד שהחליט שהוא נהיה טבעוני והוא לא נכנס יותר לכל סטייק עם אנטריקוט, אז מה, הוא מפלג? מה? תסביר לי את הפילוג. נכון, אני... אחי, יש מלא אפשרויות, לא כולם חייבים לאכול בשר. תן לחיות, אל תקפה עליי את הבשר. לא, אז אני אומר, לבחור דרך זה לא פילוג, זה לגיטימי. מה, אני אמרתי, אני יוצא נגדך, אמרתי משהו עליך, מה זה מפלג? אתה יודע, גם אחד שמצביע לימין, אחד שמצביע לשמאל, מה אתה מפלג? אני מאמין בימין, אתה מאמין בשמאל, מה? זכותי, יש לי דעות משלי, למה המילה מפלג היא סתם עוקצנית בלי טעם? ברור, זה לא יכול להיות, זה ברור, אבל שוב, יש לך... נכון, אבל אתה לא תוקף, אז למה צריך להתגונן? מפני מה צריך להתגונן? אני אומר לך שוב, קח את הדוגמאות הפשוטות. בן אדם החליט שהוא, לא יודע, מהיום הוא מחפש לו, מצא לו איזה תחביב, הוא משחק שחמט. מה אתה מפלג? אתה לא יודע שאנחנו לא משחקים שחמט? מה הקשר? אני בא לשחק שחמט, אתה לא מתאים לך, תהיה בריא. כל תחום שבן אדם מתחיל להתעניין בו ואחרים לא בעניין, אז הוא יכול להגיד, תשמע, מה... אחי, יש מלא אפשרויות בחיים, תזרום, מה? אני מתלבש ככה, אתה מתלבש ככה, מה אתה כופה עליי שאני צריך להיות כמוך? רק אם אני אהיה כמוך זה בסדר? אני כמוני, אתה כמוך, שיהיה לך בהצלחה. מעניין אותך לשמוע מה עובר עליי? שתף אותך בכיף, לא מעניין אותך, תהיה בריא, איפה... מה, על מה התקיפה? כן. לא נראה לי שהוא חופר להם. אם אתה רוצה עצה טובה, מי שישאל אותך על יהדות, תגיד לו, זה לא בשבילך. אז הוא יבוא. זה לא מתאים.
מה ההבדל? זה גם חכה?
טוב, ברוכים תהיו. שאלה אחרונה, כן.
דבר קטן לגביו. דווקא מהתושייה שהחבר מעלה, כמו שהרב אומר, תזמין אותו שיבוא איתך לשיעור, למשהו, אבל בקטע של, בוא, אתה חושב שאני מפליג? בוא תשמע, תראה לי במה אני טועה. אולי הוא בעצמו יגלה משהו טוב.
יאללה, תמלא. יש לי עוד שיטה בשבילך, תגיד לו, תשמע, אני מת שתחזור בתשובה, אתה חייב להניח תפילין, תעשה לי טובה, בוא איתי ואנחנו נסדר לך תפילין. איך איתו הפוך, שתציל לו את הדמוניזציה על עצמו. תודה רבה והצלחה רבה.